M-Station.
M-Station.
מבית מייקרוסופט בישראל.
כל טוב, מה המצב?
בסדר, ברוכים הבאים לפרק השלישי של הפודקאסט שלנו, מדברים מדב, מבית היוצר של M-Station Microsoft. אתה רון הרניק?
אמת, ואתה עוז ברזילאי.
הלאה, נכון. אז מה אנחנו עושים כאן, רון? מה קורה כאן?
ראינו סרט.
ראינו סרט, זה נכון. כן,
ועכשיו מדברים על הסרט.
כן, נכון. למי באמת שזה לא פעם ראשונה, אז שידע שאנחנו כאן כדי בעצם לדבר על המדע שמאחורי המדע הבדיוני. אנחנו כל פעם בוחרים סרט מדע בדיוני אחר, ומדברים על המדע שמאחורה.
אור לקוב.
זה מה שיש לנו פה. אור לקוב, נכון. אז יש היום, זה טוב, גם וגם.
כן, האמת קיוויתי שיהיה מדע, ואני חושב שיש הרבה לקוב.
אוקיי, בוא נראה, כי תשמע, היום יש לנו סרט, כן, שגם השפיע על הקולנוע, גם בעולם הפיזיקה נכתבו מאמרים לא מעטים בעקבותיו, אני חושב אבל יותר מכל הוא השפיע על הפילוסופיה במאה ה-21, כן, נו, אנחנו עוד נדבר על זה.
לקח הרבה מוטיבים מיצירות קודמות, אבל אני חושב שהפך אותם להרבה יותר פופולריות, או לפחות משהו שאנשים פתאום מכירים, במקום, אתה יודע, הכותרים האיזוטריים שמתעלמים ממד עכשיו.
נכון, אני חושב שכן, הוא לקח, אנחנו נדבר על זה, כן, הוא לקח איזשהו תמות פילוסופיות, ובאמת הביא אותם לקהל הרחב, וגרם להרבה אנשים לחשוב על הדברים האלה, אבל זה חלק מה שאנחנו מדברים, נדבר עליו היום. אז באמת, אז בפרק השלישי, אנחנו הולכים לדבר על...
Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me.
Motherfucking Matrix.
אז כן, היום אנחנו הולכים לדבר על אחד מסרטי המדע הבדיוני המשפיעים ביותר על התרבות הקולנועית, אני חושב, במאה ה-21, ולא רק. המטריקס. טאדאם. כן, אני חושב שהסרט הזה באמת פעם ראשונה שאני ראיתי אותו בקולנוע. אני הלכתי לראות את הקולנוע בלי לדעת כלום על הסרט. כן, אני לקחו אותי ככה, טבולה ראסה, הושיבו אותי בקולנוע, ואחרי שאני ראיתי את הסרט הזה, אני הייתי בשוק. כן, זה היה בתיילת של אילת, אני אילתי, כן? זוכר אותי מסתובב בתיילת באילת אחרי הסרט, ואני מרגיש באמת שמשהו בעולם שלי עצמו, הוא מרגיש פתאום לא אמיתי, כאילו, נשמע, פשוט הלכתי עמום שם בין הבסטות, כן? זה מה שקרה. אני חושב שמה שאני הרגשתי, כן, זה בעצם השאלה המרכזית שעוסק בסרט, כנראה גם השאלה המרכזית שאנחנו נעסוק בה היום זה האם אנחנו חיים בסימולציה.
ואם בכלל יש לנו דרך לדעת את זה.
נכון, נכון. אז באמת אולי תן לנו תקציר על הסרט, תן לנו תקציר. ומי ש... א', שוב פעם אנחנו אומרים שמי שלא ראה את הסרט, אנחנו הולכים לספיילר אותו, אז כדאי שיראה את הסרט ואז יחזור אלינו, כי הכל זה פה ספוילרים, אנחנו הולכים באמת להיכנס לבפנוכו של הסרט הזה, אז ומי שלא אכפת מספוילרים, אני מגיר גם כאלה, אז תמשיכו איתנו, ומי שלא, תראו ותחזרו. ועכשיו, התקציר.
נאו הוא מפתח תוכנה בחברת תוכנה.
כמונו.
ביום והקר בלילה. כמונו, זה נכון?
כן.
למרות שאני לא הקר בלילה.
מה, אתה ביום?
אתה הקר בלילה?
אני ביום.
אז הוא מרגיש שמשהו לא ממש בסדר עם המציאות, אבל לא ממש יודע לשים אצבע על מה. מורפיוס הוא טרוריסט שמבוקש על ידי הרשויות, נשלחים אחריו סוכנים מוזרים, מסתוריים, עם חליפות שחורות ומשקפי שמש. בכלל, יש הרבה משקפי שמש בסרט הזה.
כן, מוטיב חוזר שם. וגם אור, הרבה אור.
כן,
הרבה חליפות אור.
הרבה אור. כשניו ומורפיוס נפגשים, מורפיוס מוציא את ניו מהמטריקס, שהיא העולם הווירטואלי שבו מסתבר שכל בני האדם מהלידה כלואים בו.
סופרייז.
אז, כן, אז מי קולה אותם? מסתבר שהייתה מלחמה בין האנושות, אי שם ב-2100, לבין AI וציר רובוטים. בני האדם הפסידו, והמכונות החליטו להשתמש בבני האדם כמקור אנרגיה, מאיזושהי סיבה. אז הם יצרו חוות ענק שמאכלסות אנשים מרגע הלידה שלהם, ובאותה תצורה גם מכניסה אותם לאיזשהו עולם שהם חושבים שהוא עולם האמיתי, למרות שזה בעצם מדומה על ידי, מסומלץ על ידי מחשב. אז ברגע שניאו לראשונה יוצא מתוך המטריקס ומגלה מהו העולם האמיתי, הוא ומורפיוס יחדיו מתחילים להילחם ב-AI, ב-Agents, בכל הסיפור הזה. ו-Action ensues.
כן, הרבה אקשן יש שם.
כן, הרבה מכות.
אקשן מעולה, כן, כוריאוגרפיה מעולה שם. כן, סרט של האחים, האחיות, וושבסקי. ובאמת הסרט הזה יצא שנת 99, השפיע המון אחרי זה על תרבות, אני חושב שסרטים שבאו אחריו, אנחנו מוטיבים שם, היה שם גם את הקטע של בולט טיים, שאיכשהו מתחמק מכדורים וכל מיני דברים אחרים. אבל...
כן, סוג של סלור מורישן שבו רואים את הטריג'קטורי של הכדורים ואיך הוא...
כן.
מבצע תנועות כאלה כדי לזוז בדיוק המסלול המדויק שלו.
כן, צילמו את זה ב-360 שם, אז באמת עשו עבודה יפה, אני חושב שבטח בשביל שנת 99, הסרט הזה, אני לא חושב שהוא איבד, עבד עליו הקלח, או איבד משהו בשנים, ב-20 שנה שעברו, עדיין נראה, לדעתי, טוב מאוד. ובאמת השאלה המרכזית שנשאלת שם, וזה מה שבעצם מורפיוס שואל אותו, האם אתה רוצה לדעת את האמת, שאתה לא חי במציאות שאתה חושב שהיא המציאות, אתה בעצם חי באיזשהו, במטריקס, במשחק מחשב אם אתה רוצה, באיזושהי סימולציה, שבה כל היקום שלך מסומלץ. ואנחנו פה שואלים את השאלה, האם מבחינה מדעית הדבר הזה יכול להיות? זה בעצם השאלה. אז בוא תגיד מה אתה חושב, רון. כן? האם באמת יש, יכול להיות מדע מאחורי המדע הבדיוני הזה? האם יכול להיות שאנחנו חיים בסימולציה כרגע ואנחנו לא יודעים את זה?
אז האם זה יכול להיות? כאילו הוא לא יודע, יש מיליון דברים שיכולים להיות ואין לנו באמת שום דרך לדעת אם הם מציאותיים או לא. השאלה היא, אם זה היה קיים באמת, הייתה לנו איזושהי דרך לדעת את זה? כלומר, נניח עכשיו זה כל מה שהיינו מכירים.
זה שאלה טובה.
מה תהיה הסיבה שלנו כמו נאו לחשוב שיש משהו לא בסדר עם המציאות? זאת אומרת, מה לא יהיה קונסיסטנטי?
אז בואו נתחיל לתקוף את זה, כן? דבר ראשון, האם יכול להיות, האם אנחנו, כן, יכולים להגיע, אני חושב, לכוח חישוב מספיק חזק, כדי שנוכל לסמלץ את היקום. שאומר לסמלץ את היקום, אם אנחנו רוצים לסמלץ את היקום בצורה הכי פשטנית של זה, כן, זה אומר שאנחנו צריכים כל פיקסל של היקום, אנחנו צריכים לסמלץ אותו ככה שאפילו בבדיקה הכי מדוקדקת, פיזיקלית שאפשר לחשוב עליה, אנחנו לא נוכל למצוא באמת איזושהי טעות, איזשהו גליץ'. כן? דוגמה, אם אתה לוקח משחק מחשב רגיל שכולנו משחקים בו, אתה רואה שאתה לא מציאות, אתה עושה זום, אתה מסתכל, אתה רואה שהדברים לא באמת נראים טוב, או משהו מהם שונה בין ה... בין מה שאתה רואה, כן, דרך כלל זה הרזולוציה ודברים כאלה. אבל אני חושב ש...
אבל זה כי אתה יכול, זה כי אתה יכול בכלל להשוות את זה למציאות. זאת אומרת, יש לך מצד אחד את המשחק מחשב, שאתה יכול לעשות לו זום עד נקודה מסוימת, ויש לך את איך שאתה יודע שדברים אמורים להיראות כשאתה עושה להם זום.
אתה אומר שיכול להיות...
בנקודה הזו יש לך למה להשוות.
כלומר, אתה אומר ש...
אם עכשיו אתה...
אתה אומר שבעצם זה שאנחנו בסימולציה, אנחנו לא יודעים מה זה העולם, כאילו אם היינו חיים בסימולציה, יכול להיות שהעולם האמיתי הוא בכלל אחר לגמרי, עם חוקים פיזיקליים אחרים לגמרי, ואנחנו משווים את עצמנו לעצמנו. זה מה שאתה בעצם אומר.
כן, כן, נניח עכשיו הגדרת איזשהו גודל קטן מינימלי, נניח אטום, עזוב את זה שאנחנו עכשיו יודעים שיש משהו מעבר.
לא, בוא נקרא...
נניח עכשיו שאטום זה היחידה הכי בסיסית שיכולה...
לא, בוא נקרא לדבר בשמו, פלנק. כן? הגודל הכי קטן שיכול להיות, כן? הגודל פלנק.
אוקיי.
זה בעצם הפיקסלים של היקום. כלומר, אם היינו צריכים עכשיו למדל את היקום, לכל פיקסל, הפיקסלים של היקום נקראים פלנק. כן? זה המידה הכי קטנה בפיזיקה שאפשר להגיע אליה. זה מוכח, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אם אנחנו ממדלים כל פלנק כפיקסל, אז הנה, בידלנו את היקום, ויש לנו סימולציה. End of story.
כן, באותה מידה, יכולנו להגיד שזה פשוט הגודל פיקטיבי שהחלטנו ששם אנחנו עושים את הקאט-אוף, וזה מה שדורש מאיתנו את כוח החישוב.
כן, אבל...
זה מה שמייצר לנו את החסם לכוח החישוב.
כן, תשמע, יש מה שנקרא סולם קרדשב, זה אסטרונום רוסי, כן? הוא הציע בעצם סולם לטיפוסי ציוויליזציות, כן? שהטיפוס בסולם הוא לוגריתמי, אוקיי? אז הוא כאילו, הוא חלק את זה לשלושה טיפוסים, הוא אמר, טיפוס ראשון זה בעצם ניצול כל האנרגיה של כוכב לכת יחיד, טיפוס שני של ציוויליזציה זה ניצול כל האנרגיה של כוכב, מה שאנחנו קוראים לו ביום יום שמש, כן? של כל השמש. וטיפוס שלישי זה ניצול כל האנרגיה בגלקסיה יחידה. אוקיי? והעלייה בעצם בכוח, באנרגיה, ובעקבות זאת בעצם אנחנו יכולים להשוות אנרגיה לאיזשהו כוח חישוב, אז אנחנו דוגמה ב-0.7, זה החישובים בערך לפי הסולם שלו, אבל תחשוב שכאילו אתה יכול באופן לוגריתמי, באופן אקספוננציאלי לעלות, לנצל את כל האנרגיה בגלקסיה, ואני חושב שזה ייתן לנו מספיק כוח חישוב, אבל אני חושב זה בצורה הכי פשטנית, אבל אנחנו יכולים אפילו לשפר את זה. כן, איך אנחנו יכולים לשפר את זה? בזה שאנחנו לא נצטרך למדל, כן, מה משחקי מחשב עושים, כן? הם לא מסמלצים לך בעצם כל פינה ופינה במשחק, אוקיי? כל פיקסל ופיקסל. מה שהם עושים זה רק שאתה מסתכל על איזשהו משהו, רק אז בעצם ממדלים אותו, רק אז בעצם נעשית לו סימולציה. אוקיי, זה מזכיר לך משהו? הדבר הזה, שרק כשהתודעה שלך מסתכלת על משהו, אוקיי, רק אז הוא בעצם מתקיים.
קורס את פונקציית הגל?
נכון, בדיוק. אתה מבין? אם אנחנו לוקחים את זה לכיוון הזה, אנחנו מסתכלים בעצם על מכניקת הקוונטים, על פרשנות קופנהגן למכניקת הקוונטים, שאומרת שיש לנו, שכל החלקיקים זה בעצם גם גל וגם חלקיק, אבל הגל קורס רק כאשר התודעה שלנו מסתכלת עליו. כל בכל מצב אחר בעצם, יש גל, יש אינסוף הסתברויות, אבל לא קורה שום דבר, אף אחד לא מקיים את הסימולציה הזאת, כי וואלה, אין תודעה אנושית שמסתכלת על זה. מפתיע.
אבל היינו צריכים מלכתחילה לחשב את מרחב האפשרויות לפני שהיינו מקריסים את זה לכדי איזושהי מציאות אחת?
לא, יש לך...
זאת אומרת, הייתי אומר שזה כן עדיין דורש את כוח חישוב.
ברור, כוח חישוב, אבל לא כוח חישוב של למדל לכל דבר ודבר ביקום, הנראה. כי אנחנו צריכים רק למדל איפה שעכשיו אנחנו מסתכלים, איפה שיש איזושהי תודעה אנושית שעכשיו צופה לאיזה כוכב, עד שהיא לא צופה בו, לא צריך למדל את זה. יש שם כל האפשרויות קיימות, הכל סבבה, עד שמישהו מסתכל.
Fair enough.
אתה מבין? זה כאילו, תחשוב על זה שהמכניקה דגבני יכול להיות שהיא תומכת בכל העניין הזה של סימולציה בעצם, באופטימיזציה לסימולציה. אוקיי? כאילו מכניקת הקוונטים זה בעצם אופטימיזציה לסימולציה שאנחנו חיים בה. אוקיי, יש פילוסוף, כן? פילוסוף בשם מניק בוסטרום. אוקיי? אנחנו בעצם מנסים לחשוב מה ההסתברות, כן? שאנחנו חיים בסימולציה. אז ישב פילוסוף נודע בשם ניק בוסטרום, וחיבר השערה, איזה השערה שלו? הוא אמר, הוא בעצם נותן שלוש הנחות, הוא... אומר שבעצם כל ההנחות האלה תקפות עם הסתברות שווה, כן? כלומר, סליחה, אחת מההנחות האלה תקפות וכולם עם הסתברות שווה. אבל יכול להיות שרק אחת מההנחות האלה תקפות. אוקיי? אז בואו נראה מה ההנחות. הנחה ראשונה. המין האנושי ייכחד לפני שיגיע לשלב הפוסט-אנושי. כן? מה זה שלב הפוסט-אנושי? הוא מגדיר זה השלב שבו יכולים להריץ סימולציות מדמות מציאות. אוקיי? זה הנחה ראשונה. או ש... הנחה שנייה. לא סביר שציוויליזציות פוסט-אנושיות, לא סביר שציוויליזציות פוסט-אנושיות יריצו סימולציות. אוקיי? זה הנחה שנייה. או ש... הנחה שלישית, אנחנו חיים בסימולציה. אוקיי? זה שלושת ההנחות. ההסתברות ביניהם שווה. זה אומר שההסתברות שלנו לחיות בסימולציה היא 33.3%. מה אתה אומר?
נהדר.
נהדר, נכון? לא, תחשוב, כאילו. כן. אנחנו אומרים, אם אנחנו מניחים, כן, שהמין האנושי לא נכחד, כן, ממשיך להתקדם כמו שאנחנו רואים עכשיו, אוקיי? ואנחנו חושבים שסביר, כן, סביר, שיש לך כוח חישוב של טיפוס 3, כמו שאמרנו, שלקחת את כל הגלקסיה, יש לך כוח חישוב כזה, כן, אנחנו אומרים, נראה לנו סביר ש... ציביליזציה תרצה להריץ סימולציות, למה? כי זה מגניב להריץ סימולציות, לא, מגניב לשחק לנו משחקי מחשב, נכון? מגניב להריץ סימולציות שבה אתה רואה איך חיים מתפתחים, איך דברים קורים. אז אם אנחנו...
הייתי אומר מעבר לזה, אתה כבר עכשיו מריץ סימולציות כדי לפתור בעיות שאנליטית קשה לך. אתה עושה, אתה מייצר לעצמך איזשהו דומיין שמגדיר בעיה מסוימת, אתה עושה לדיסקריטיזציה ופותר נומרית. ואלה הדרכים כרגע להשיג אינפורמציה על בעיות קשות או כבדות שבתצורות אחרות אתה לא ממש מסוגל לפתור.
נכון.
אז זה לא רק לכיף, אלא אתה יודע,
בדיוק.
אתה מריץ עכשיו את כל זה כי יש לך שאלה שאתה רוצה למצוא לה את התשובה.
מה, נכון, אנחנו רוצים למצוא את התשובה. איך ייראה היקום עם נתונים כך וכך התחלתיים? מריצים, סימולציה, זה היה ברמה, אני חושב, אני שוב מספיילר פה את הספר, ברמה, אני חושב ששם בעצם גילו שנוצרים, שכל היקום שלנו הוא אחד מאינסוף יקומים, פשוט יש התחלה, כן, קביעת תנאי התחלה, ורואים איך היקום מתפתח, ואנחנו באחד היקומים האלה, אז כן, ציוויליזציה מספיק מפותחת, מתחילה עם תנאי התחלה מסוימים המפץ הגדול, ורואה איך זה קורה, ואנחנו מגיעים, ונוצרנו פוף, אנחנו חיים בסימולציה, התודעות שלנו כאן. תשמע, כאילו, ככל שאתה יותר ויותר נכנס לזה, זה נראה לך יותר ויותר הגיוני, שאנחנו בעצם בסימולציה, כי אם אנחנו נמשיך להתקדם בקצב הזה, או שאנחנו הראשונים, כן? אנחנו הציביליזציה הראשונה שעכשיו מתקדמת ואנחנו נמצאים בה, שזה כנראה מאוד מאוד לא סביר, כי תחשוב שההסתברות שאנחנו הראשונים בציביליזציה, שעוד לא הגענו לפיתוח הזה, לבין אין ספור הסימולציות שהמין האנושי, כשהוא יתקדם, יוכל להגיע אליו, אז כנראה ההסתברות מאוד מאוד גבוהה, שאנחנו כבר בתוך סימולציה, בגלל זה ההנחה השלישית, כן? כי ההנחה הזאת שאנחנו הראשונים היא כנראה לא עם הסתברות מאוד גבוהה, עם הסתברות מאוד מאוד קטנה. אז כן, צר לי להגיד.
אולי כדאי לחדל את זה.
כן.
אולי כדאי לחדל את זה שנניח המין האנושי הראשון שמייצר את הסימולציה, או מגיע לרמת התקדמות כזו כדי שיהיה מסוגל לייצר את הסימולציה הזו, אז בתוך הסימולציה יהיה כבר מין אנושי נוסף שיתפתח מספיק כדי לייצר סימולציה, שבתוכה יהיה מין אנושי נוסף שיתפתח מספיק כדי לייצר סימולציה, מה שמייצר שרשרת ארוכה ואינסופית.
אבל אנחנו נגזול מהכוח
הסבירות שאנחנו נהיה הראשונים בשרשרת. לא, כי אתה צריך, אני לא בטוח שאנחנו באמת נגזול מכוח החישוב.
למה? יש כוח חישוב כלשהו אמיתי. בסופו של דבר יש איזשהו כוח חישוב שמפעיל את כל זה. אז זה כאילו, לא, אולי הוא מפעיל מספיק כוח חישוב לכוח חישוב שלא סימולציות. אבל יש לנו משאבים מוגבלים. כנראה אנחנו איפשהו ניתקל באיזשהו, כי המשאב הוא מוגבל. כאילו, יש את האופטימיזציה של מכניקת הקוונטים שדיברנו עליה, אבל כנראה מתישהו שהמשאבים ייגמרו, כן? האנרגיה
אנחנו מניחים זה. אבל אנחנו מניחים אבל שהסימולציה שאתה מייצר היא דורשת פחות משאבים מהקיום עצמו.
כן, אבל זה, אני לא חושב שזה פשוט יכול להיות אינסופי, כי המשאבים לא אינסופיים. כלומר, יכול להיות שרשרת מאוד מאוד ארוכה, אני חושב שהיא בסופו של דבר סופית, כי המשאבים הם בסופו של דבר סופיים. שוב, לפי היקום שאנחנו מכירים. כן, יכול להיות.
Okay.
כאילו, אם אנחנו מתייחסים שוב לחוקים האלה, כאילו זה מצחיק, כן? לא מזכיר, כלומר, זה בעצם נשען על המשל המערה של אפלטון, שבעצם אנחנו רואים צללים על המערה, ואנחנו יושבים, יש לנו אש מאחורינו, ואנחנו בעצם רואים את הצללים שלנו על המערה, ואנחנו חושבים שזה העולם. אנחנו אומרים, הנה, הצל הזה זה העולם, זה הבן אדם, זה זה, ואנחנו לא מבינים שיש עולם שלם מאחורינו, כן? אנחנו רק רואים את הצללים שלו, כן? אז זה גם מה שמטריקס בעצם שואב ממנו, כן? זה עוד,
אתה יודע אבל מה הבאסה בלחשוב על זה? לחשוב על זה שאנחנו חיים בסימולציה? שאם אתה נגיד מקבל את זה שהעולם הזה הוא סימלוץ, אז אין באמת מניעה לכתוב, נקרא לזה, שתי מציאויות שמתרחשות במקביל אחת לשנייה. נגיד, אני אקרא לזה הפיזית והמטאפיזית. זאת אומרת, מה פתאום תהיה מניעה לאפטרלייף ורינקרנשן ו-all sorts of shit? אז אנחנו כאילו אומרים כרגע ש, אוקיי, אז נניח 33% שאנחנו חיים בסימולציה, כל השאר פיזיבילי.
מה קורה כל השאר פיזיבילי?
כלומר, התוכנה שמריצה את הסימולציה, או הבנייה של הסימולציה, נניח התרחשה 6 ימים.
אוקיי, מעניין, בחרת את זה, בחרת איזשהו מספר רנדומלי, כן, של 6 ימים.
כן, כן, אני off the top of my head, 6 ימים. והמתכנת, או מי שבנה את הסימולציה, החליט לנוח ביום 7.
אוקיי.
כן. אז,
היי,
זה אפשרי, כי יוצר הסימולציה שלנו זה בעצם אלוהים.
הבנתי, אז
והקוד שמתאר את התודעה שלנו, הוא פשוט קוד, זה רצף של אפסים ואחדים. מה המניעה שלו להישמר באיזושהי תצורה אחרי שהאפסים והאחדים שמציינים את הגוף שלנו מתים, או לא יודע, כאילו נלחץ הטריגר הזה ש the body is dead.
שום מניעה, אז זה מגניב, כלומר זה נותן לנו אפשרות לאפטרלייף.
כן, מצד אחד נותן אפשרות לאפטרלייף, מצד שני זה נותן גם אפשרות לגן עדן וגיהנום. ובינינו, לאן אתה הולך? גן עדן וגיהנום?
אני רק לגן עדן, מה אתה מדבר? אני מעדיף, כנראה שאני מעדיף כל דבר מאשר שזה יסתיים. אם אתה שואל אותי אישית, אני מעדיף כנראה כל אפשרות אחרת מאשר שזה יסתיים לגמרי. אני מעדיף לחיות לנצח.
אני סבב עם לחיות כמה שאני רוצה לחיות, אבל אני כאילו כן הייתי רוצה שתהיה לי את האפשרות לאוף סוויץ' מתישהו.
דבר עם המפתח, אלוהים. דבר איתו.
כן, אם יש לי גישה אליו.
המפתח, זה במטריקס 2, לא? רואים את ה, איך הוא נקרא שם? יש את ה,
לא ראיתי.
לא ראית? אוקיי, לא. במטריקס 2 הוא טוב. 3, אז לא, אבל 2 הוא פחות טוב כמו, כאילו, לא יודע אם טוב כמו 1, אבל הוא טוב. אחלה, תראה. אנחנו מדברים, כן, על רגע פילוסופיה, אבל גם פיזיקאים התעסקו בזה, אוקיי? כלומר, גם פיזיקאים התעסקו עם השאלה הזאת אחרי מטריקס. זה גם, והיה אפילו עימות, יום הזיכרון, היה כאילו איזשהו כנס של יום הזיכרון לאייזק אסימוב. ל-Memorial Day לאייזק אסימוב, אז התכנסו שם כמה פיזיקאים ופילוסופים. אז הם באו לדון באמת האם אנחנו חיים בסימולציה. האם יש לנו ממצאים שיכולים לעזור לנו? לעזור לנו בעצם להבין האם אנחנו חיים בסימולציה או לא, כן? או שאנחנו מצליחים להפריך את זה, או שאנחנו צריכים להוכיח את זה, או שאנחנו לפחות מתאים את כף המוזניים לאחד הכיוונים. אוקיי, אז היה שם פיזיקאי בשם ג'יימס גייטס מאוניברסיטת מרילנד. אחרי זה, דרך אגב, אני אעלה את כל הלינקים, זה יהיה כחלק מהפודקאסט, מי שירצה יכול להסתכל על זה. אז הוא אומר, כן, שהוא גילה תיקון שגיאות, מה שאנחנו בתור מתחתים מכירים כמו CRC, כן? במשוואות של סופר סימטריה וקוארקים. אוקיי? אז הוא אומר כאילו, למה יש שם תיקון שגיאות בנוסחאות שהוא חוקר? הוא פשוט כאילו, הוא היה בשוק. היה עוד פיזיקאי מ-MIT דווקא, נקרא זורה דה רודי, מקווה שאני לא טועה בשם. הוא הציע ניסוי, כן, לבדוק האם האנרגיה של הקרניים הקוסמיות שפוגעות בכדור הארץ היא בעצם מתמשכת או דיסקרטית, כן? כלומר, האם היא מחולקת למנות. אוקיי? כי כמו שאמרנו, יש הנחה שאין לך כוח חישוב אינסופי. אוקיי, אתה מוגבל בסופו של דבר בכל חישוב, ולכן אתה חייב לחלק כל דבר למנות דיסקרטיות. אז אם אנחנו נגלה שהקרניים הקוסמיות הן בעצם מתמשכות, ואנחנו לא מצליחים לחלק אותן למנות דיסקרטיות, אז בעצם אנחנו לא חיים בסימולציה, ואם כן, אז אנחנו מגדילים בעצם את ההסתברות שאנחנו חיים בסימולציה. ועוד מאמר שראיתי, כן, של פיזיקאים מאוניברסיטת קלטק, אוקיי, הם הציעו לשנות את ניסוי שני החרכים. אתה מכיר את הניסוי הזה, כן? הניסוי המפורסם של...
ברור.
כן, הניסוי המפורסם בחנדיקת הקוונטים. אתה רוצה לספר עליו?
כן. אז ניסוי שני החרכים. בואו נתחיל מלדבר על משהו טיפה יותר מוחשי. יש לנו רובי אוויר, יש לנו לוח מחורר, ומאחוריו יש איזשהו לוח בדיקה. אנחנו יורים לעבר הלוח המחורר, בוא נניח שיש בו כרגע חריר אחד. אנחנו יורים פשוט אוסף רסס של ביבי גן, של ביביז. וכמו שהיינו מצפים, אנחנו יורים על לוח הבדיקה כזה סוג של פאטרן של חרירים קטנים שנובעים מזה שהכדורים שירינו פשוט הצליחו לעבור דרך אותו חריר והגיעו עד למשטח הבדיקה. וכשאנחנו מוסיפים חריר מספיק גדול בלוח שאליו אנחנו מכוונים, ואנחנו יורים עכשיו עם אותו רובי אוויר לעבר הלוח המחורר, אנחנו כצפוי נראה לוח הבדיקה שני אזורי פגיעה, או שני אזורים שדרכם הצליחו לעבור הכדורים. אז עכשיו מקטינים את הניסוי הזה לתותח אלקטרונים שמשגר אלומת אלקטרונים לעבר אותו לוח עם שני חרירים. והפעם אנחנו על משטח הבדיקה, אנחנו פתאום לא רואים מה שהיינו מצפים לראות אם היו כדוריות נורא נורא קטנות שעוברות דרך חריצים ופוגעות אחרי זה במשטח שנמצא מאחורה, אלא משהו שנראה כמו התהפכות גלים. ואז נשאלת השאלה, רגע, מה קרה כאן? בואו ננסה להוסיף גלאים כדי לראות דרך איפה האלקטרונים עוברים ומה קורה שם. אז ברגע שמציבים את הגלאים, פתאום על משטח הבדיקה, אנחנו רואים מה שהיינו מצפים לראות אם היינו משגרים כדוריות קטנות דרך משטח מחורר, ועל משטח פגיעה היינו רואים את אותו הפטרן.
כן, כלומר ברגע שאנחנו כן. שמים גלאי באחד החרירים, כן, אנחנו בעצם יכולים לדעת באיזה חריר עבר איזה אלקטרון, ואז פתאום החלקיק או האלקטרון, דוגמה, הוא הפך להיות חלקיק ולא גל. היא כאילו אומר, או, כן, רגע, בודקים אותי, יודעים איפה אני כבר לא יכול להיות גל, אני עכשיו חלקיק. אתה מבין? טירוף.
כן, טירוף.
טירוף, כלומר, גם, נכון, גם אם יורים חלקיק, כאילו אמרו, אוקיי, עכשיו נראה אלקטרון-אלקטרון, לא יודע מה, אלקטרון-אלקטרון, ואנחנו צריכים לראות, מה שאנחנו רואים בכדור רובה, אלקטרון-אלקטרון, דרך שתי החריצים, הוא עובר בשניהם. כאילו, אנחנו מסתכלים על על הלוח בדיקה, האלקטרוד עצמו עובר בשני החרירים בו זמנית ומגיע ללוח, ובסופו של דבר יש לנו אלומה, אחרי שאנחנו יורים הרבה מאוד אלקטרון, אנחנו רואים את צורה של גל.
כן, למעשה כשאנחנו מסיים את הגלאי ובאמת יורים את האלקטרון הבודד, אז לא רק שהוא עובר דרך שני החרירים, הוא גם מפריע לעצמו ויוצר התהפכות.
התהפכות עם עצמו. כן. ואז, כאילו, מה שאמרנו גם לפני כן, שבעצם רק כאשר יש לנו גלאי, שאותו קורית בסופו של דבר תודעה, כן, זה לא מספיק שיש גלאי, תכף אני אדבר על מה ש... איך הגענו לזה, כן? רק שיש גלאי שהתודעה קורית, אז בעצם צריך לבצע את החישוב, כן? להגיד לנו איפה האלקטרון, דרך איזה חריר הוא פגע. בעצם אז פונקציית הגל קורסת, בעצם אז הסימולציה מסומלצת, כן? בעצם אז נצר כוח חישוב שמופנה לסימולציה הזאת כדי להגיד לנו, לתת לנו תשובה, כי רצינו תשובה, כן? בעצם התוכנה מסתכלת ואומרת, או, רגע, רגע, אם רצו לבדוק את זה, עכשיו אני חייבת להביא להם תשובה, אני חייבת להסיט לפה כוח חישוב, ואז אני אגיד להם איפה האלקטרון אחת. עכשיו, אז הפיזיקאים האלה, כן, מאותו כנס אייזיק אסימוב, אז בעצם הם הציעו לנשנות את הניסוי הזה, אוקיי? אז מה הם אמרו? שאת הגלאי, כן, אף אחד לא יראה, הוא יקליט את זה לתוך USB, עכשיו הם כתבו USB במאמר דרך אגב, הם התכוונו לדיסק און קי, אני קראתי את המאמר, הם כותבים USB, הם לא הבינו ש-USB זה התקן, לא משנה. אז, אבל הם אומרים, אוקיי, זה יכתב לדיסק און קי, אוקיי? ואז מה שנעשה, אנחנו נדע, כן, כאילו איזה אלקטרונים בעצם, אנחנו בעצם ניקח חלק מהדיסק און קיז באופן רנדומלי ונשמיד אותם. אחרי הניסוי ניקח חלק, נשמיד אותם, אז נסתכל על הקיר, כן, של הבדיקה, ואנחנו נצפה לראות, אוקיי, שאת הדיסק און קיז שהשמדנו ולא הסתכלנו על התוצאות שלהם, אנחנו נראה בעצם צורה של גל, ודיסק און קי שאחרי זה קראנו, אנחנו נראה חלקיק. וזה יוכיח, כן, שאנחנו חיים בסימולציה, כי רק בעצם בסימולציה יהיה אכפת לה, מבחינת כוח חישוב, כן, האם השמדנו את הדיסק און קי או לא השמדנו את הדיסק און קי. תירוף.
טוב, אני באמת, אך מה את רוצה?
אני לא, אני עוד לא עושה את הניסוי, רק קראתי את המאמר.
דמת.
דמת, גם אני מחכה לזה, תגידו אותו. עכשיו, השאלה גם מה זה...
בוא נדחה את הפרק.
בוא נעבור, בוא נעשה בינג' על הדבר הזה. אבל באמת כאילו, אני לא יודע מה זה השמדה, כן? השמדה, תקשיב, השמדה בצורה כזאת, שלא תצליח לשחזר, כי מבחינה פיזיקלית, גם אם תיקח נייר ותשרוף אותו לאפר, מבחינה פיזיקלית אתה יכול לבנות מהאפר הזה נייר, כן? אתה יכול, זה לא ישמט אותו לגמרי. כאילו הדרך היחידה שאני מכיר להשמיד באמת דברים, זה לזרוק אותם לחור שחור. אוקיי? ואז מידע לא יכול לזרוק. אז אם הם יקחו את הדיסק און קיז האלה, ויטיסו אותם לחור שחור, ואחרי שהוא יהיה בחור שחור, אז הם יבואו להסתכל על קיר הבדיקה, אז אולי יהיה לנו תשובה. כי אני לא חושב שכל השמדה אחרת תיתן את התוצאות, אבל הם לא רשמו את זה במאמר, כן? אבל... זה מה שאני חושב על השמדה טוטלית.
תראה, זה שאתה יכול תיאורטית להרכיב מאפר נייר, זה קטע יכול פשוט באמצעות אטומים לעשות כל דבר, אם אתה יודע לחבר אותם. אבל היית צריך כאילו מראש את האינפורמציה של מה כתוב בנייר, או איך הנייר נראה, בשביל לבנות, לשחזר את הבנייה שלו. אז כשאתה שורף דף כתוב, אתה משמיד את המידע.
לא. לא, מבחינה פיזיקלית אתה לא משמיד את המידע, המידע לא יכול להיות מושמד. אי אפשר להשמיד מידע. הוא קיים. אז כאילו, הדרך היחידה שלך להשמיד...
אתה מגדיל את האנטרופיה.
אתה מגדיל את האנטרופיה.
אתה מגדיל את האנטרופיה, זה תהליך לא הפיך.
לא, למה?
אתה יכול לשחזר, אתה יכול לפנות את זה מחדש, אין בעיה, אבל אם אתה לא יודע מה היה כתוב בנייר, אתה לא תצליח לשחזר דף נייר שכתוב בו מה שהיה בו לפני ששרפת אותו.
אתה לא יכול להיות, אם אתה תסמן לעצמך כל מיני נקודות כאלה, אז תגיד, הנה אני מסדר את הנקודות, ואם הן יושבות לי טוב, אז הצלחתי, כאילו יכול להיות דרכים, אני חושב שוב, אני חושב שמידע לא, כאילו זה חלק מהותי בפיזיקה, זה בעצם מידע, כן, שמידע לא יכול להיות מושמד, הרי הבעיה הכי גדולה עם חורים שחורים, זה שמידע, אתה בעצם מאבד את המידע, כן, מה קרה למידע? זה כאילו אחת מהשאלות הגדולות בפיזיקה כיום, זה מה קרה למידע שנכנס לתוך חור שחור, כי הרי חור שחור שום דבר לא יכול לברוח ממנו, לא אור ולא מידע, ובעצם יש פה עיבוד מידע, וזה פרדוקס, זה פרדוקס המידע של הפיזיקה. אז לכן אני אומר, אם צריך להוכיח את זה, רק אם יזרקו דיסק און קי לחור שחור, ולא נראה לי שהם יגיעו לחור שחור בזמן הקרוב.
אני אזהר בתחזית שלי, אבל אני חושב שעצם התצפית, זאת אומרת עם הגלאי, גם אם אף אחד לא צופה בתוצאה של הגלאי, והשמדה של כל הדיסקונקים, עדיין תניב תוצאה דומה לקריסת פונקציית גל.
אוקיי, אז מחר אנחנו מתעצבים.
מעצם האינטרודקשן של הגלאי למערכת.
מחר אנחנו מתעצבים במעבדת פיזיקה הקרובה לביתנו. ובוא
נעשה את זה. אגב, יש איזו סדרת ספרים שגם דיברה על, היי, איך אפשר להוכיח שאנחנו חיים בסימולציה?
Wizard 2.0?
והתשובה שלהם היא, נכון, Magic 2.0.
Magic 2.0.
והתשובה שלהם, זה לא באמת ספוילר, מכיוון שמדברים על זה ממש כאילו, העמודים הראשונים של הפרק הראשון, הגיבור מוצא קובץ, במקרה הוא מאתר את השם שלו, שמכיל מלא מלא מספרים בפרק, פטרן לא לגמרי ברור, אבל הוא סתם כזה מתחיל לשחק עם המספרים וקולט שהוא משפיע על עצמו. כלומר, יש איזשהו קובץ שהוא קובץ טקסט שמכיל פחות או יותר את כל המציאות, כפי שהוא מכיר אותה, ובאמצעות הקובץ הזה יש לו גישת אדמין למציאות.
ספר אדיר.
להלן סימולציה.
כן, להלן... כן, אני חושב שהוא בטח ראה מטריקס, אני חושב שזה יצא אחרי מטריקס. הוא בטח ראה את זה וגם חשב, וכן, יש הרבה מאוד יצירות שעוסקות בזה, יש גם את אקזיסטנס, עוד סרט שעוסק בזה, יש הרבה בעצם, כל המחשבה הזאת, האם אנחנו חיים בסימולציה, היא נושא, כמו שאמרנו, משל המערה, לפי שנים, אז... זה דברים ש חושב שמעסיקים באמת את המחשבה שלנו מבחינה פילוסופית. עכשיו הנה, הראינו שגם מבחינה פיזיקלית פיזיקאים מסתכלים על זה. אז זה באמת משהו ששווה לחשוב עליו. אין לי דעה לכאן, כאילו.
אני מאוד רוצה שזה לא יהיה נכון.
באמת? אני לא בטוח. אני לא בטוח, כי שוב, כי אם זה נותן לי אפשרות לאפטר לייף, או לריסט, או דברים כאלה, אז...
זו בדיוק הסיבה שאני לא רוצה שזה יהיה נכון.
אתה מפחד. מה זה משנה? גם הכאב זה מסומלץ. הכל מסומלץ.
לא, בסדר. זאת אומרת, לא באמת אכפת לי שזה לא אמיתי. כן? בפרספקטיבה שלי זה אמיתי, וזה לא באמת משנה לי אם יש רובד נוסף של הקיום, או שאני פשוט חלק מאוד מאוד קטן ממשהו גדול שיצר אותי רק כדי לתת לו איזושהי תשובה. לא באמת אכפת לי. אני סבבה עם זה אפילו.
אני חושב שזה נותן... אם הסימולציה היא אמיתית, אז אין דעת. כלומר, מה זה דעת? הכל מסומלציה, גם הדעת היא מסומלציה. המשפחה מסומלציה, גם ככה הכל מיתוס. אז עכשיו, מיתוס...
לא, בסדר, אבל זה כאילו בקונטקסט הזה, בקונטקסט שלי, זאת אומרת, בפרספקטיבה שלי, אז באותה מידה העולם יכול היה להיברא לפני 5,000 שנה, בשישה ימים.
אתה מסתכל...
אין שיט קצריל.
הבנתי, כלומר, בנו את הסימולציה, עם העצמות של הדינוזאורים כבר בתוך ה... זה נכון? בתוך הסלעים.
עם תנאי התחלה.
עם תנאי התחלה מסוימים, לחצו פליי ביום השביעי, ויאללה, סע.
כן.
יכול להיות. יכול להיות, שמע, סנאי, כבר נכנס לאזורים האלה, כבר הכל יכול להיות. טוב, בסדר, נראה לי שתחנו את הסימולציה. בואו נראה, אחרי שצחקנו, נעבור לחלק האמנותי. בואו נדבר על מה שנקרא הפלוטול הכי גדול בסרט, עכשיו מבחינה מדעית, החור בעלילה, הגליץ' של המטריקס, הקטע הזה. The human body generates more bioelectricity than a 120 volt battery and over 25,000 BTUs of body heat. Combined with a form of fusion, the machines had found all the energy they would ever need. There are fields near, endless fields, where human beings are no longer
born. We are grown.
טוב, אוקיי.
כן, אז כאן יש שרשרת של דברים לא הגיוניים בעליל.
כן,
בוא. אז בואו באמת נניח שאפשר באמת להפיק בצורה הזו אנרגיה. למה בני אדם? זאת אומרת, אוקיי, אז יצרו מטריקס בשביל לגרום לבני אדם לחשוב שהם באמת חיים באיזושהי מציאות, והם יהיו ripe for the taking. זאת אומרת, יש לך עכשיו גופו שאתה יכול לנצל אותם כמקור אנרגיה. סבבה.
נניח.
כן, נניח. המכונות הבינו שזה עדיין מסוכן, והם בנו מנגנוני fail safe לתוך המטריקס, בצורה של האג'נטס, כדי להיות מסוגלים באיזושהי צורה להתמודד עם בני אדם סוררים שמצליחים לצאת, או לא יודע, לעשות כל מיני שטויות.
ואתה אומר, למה מלכתחילה? בכלל?
כן, תעשה את זה עם קופים או משהו.
תעשה את זה עם פרות.
כאלה ש... פרות, whatever, לא אכפת לי.
א', פרות, מבחינה ניצול אנרגיה, יש לה ניצול אנרגיה הרבה יותר טוב מבני אדם. בני אדם הם...
אה, וואלה?
כן, כן. ומוכרח, תשמע, בני אדם, הניצול אנרגיה שלהם הוא משהו כמו 25%. אוקיי? אז כלומר, אתה מכניס, הרי כן, זה חוק התרמודינמיקה השני, שבעצם האנטרופיה לעולם לא קטנה, לכן אתה תמיד מאבד אנרגיה, אוקיי? זה לא מגדיל אנרגיה, לכן האנרגיה... שנכנסת, כן? היא לא הופכת היא לא 100% הופכת לך, כלומר, לאנרגיה, תאורה שאתה יכול להשתמש בה, אתה מאבד. ואצל בני אדם, העיבוד הוא 75%. אצל פרות הוא הרבה יותר טוב, זה א', ב', פרות לא מתמרדות. כן? פרות לא ונלחמות.
וגם פשוט תשרוף גלוקוז בתנור.
כן, יש דרכים הרבה יותר יעילות מפאקינג לתפוס בני אדם ולשים אותם במכלים ולהתחיל לפתח להם סימולציה ועולם, וכבר הם עשו את זה כמה פעמים, כן, בסרט הוא מדבר על זה, אג'נט סמית הוא מדבר על זה שכבר זה כבר לא פעם ראשונה, בפעם הראשונה הם עשו אוטופיה, כן. והם התנגדו לזה, ואז הם היו צריכים להכניס גם כאב וסבל, ורק אז אנחנו היינו מסוגלים לקבל שזו המציאות, אנחנו לא יכולים לחיות באוטופיה, כן? עולם חדש מופלא מדבר על זה, שבעצם אוטופיה היא יותר גרועה מדיסטופיה. אז באמת, אז הם עשו את כל זה כדי לשאוב מאיתנו, להפוך אנרגיה של מזון ל-25% אנרגיה לתועלת הכוח חישוב שהם צריכים לאיזושהי מטרה. עכשיו, אז...
זה יותר מזה.
כן?
גם בני אדם שכלואים בתאים שם, אז מה האוכל שהם אוכלים?
כן, זה. אתה
זוכר מה אמרו של זה?
מה, בתאים?
כן, בתאים, הם אוכלים משהו, נכון?
הם
לא בדיוק אוכלים.
הם מוזנים.
מחדירים להם חומרי מזון דרך צינורות.
כן,
אבל מוזנים על ידי מה?
אני לא זוכר.
על ידי בני אדם שמתו.
ממחזרים. מחזור.
כן, ממחזרים, אבל זה ביזרי. כי נגיד בן אדם אחד, נניח במנוחה צריך, לא יודע, איקס קלוריות, וגוף אדם שלם, אם אתה עכשיו אוכל אותו, אתה מפיק ממנו, לא יודע, 100 איקס קלוריות. אז זה אומר ש... כן, כשכל 100 ימים, אתה צריך לאכול בן אדם אחד.
אבל המתמטיקה, it doesn't add up. כן, אתה בסופו של דבר מפסיד.
כן, זה בעצם תרמית פירמידה.
בדיוק.
כל בן אדם, עכשיו אתה צריך איזה 100 אנשים שיזינו אותו, שכבר מתו. אבל אותם 100 שמתו כבר, היו צריכים כל אחד מהם 100 אנשים שימותו בשביל שהם יוכלו.
זה פונזי סקים. הם
לגמרי.
הם עשו פונזי סקים פשוט, המכונות.
על עצמם.
ואף אחד לא עלה על זה. תשמע, כן, זה באמת פלוטול, דיברו על זה בהרבה מאוד פורומים, כן, שאיך הם לא חשבו. אני חושב שבהתחלה היה להם איזושהי מחשבה אחרת לאחים החיות ושבסקי, אבל הם חשבו שהקהל לא מספיק חכם להבין את זה, אז אמרו, נחליף את זה בבטריות דורסל, זה נשמע להם יותר מובן. אבל אני רוצה לתת לך תזה אחרת, אוקיי? זה לא מופיע בסרט, אבל אני חושב על משהו, אוקיי. האם אתה מכיר את חוקי, דיברנו על אייזיק אסימוב, האם אתה מכיר את חוקי הרובוטיקה של אייזיק אסימוב? מכיר.
משהו עם שרובוט לא יפגע בבן אדם?
בדיוק.
רובוט לא יפגע בעצמו, אלא אם כן זה כדי להציל בן אדם?
נכון, אני אקרא, אפילו רשמתי לעצמי, אני אקרא את החוקי רובוטיקה, אני כל כך אוהב אותם, מאז הילדות. אז יש לנו את החוק הראשון, שלא יפגע רובוט, כן? לרעה בבן אדם, ולא יניח במחדל שאדם ייפגע. זה הראשון. שתיים, רובוט חייב לצייד לפקודותיו של אדם, כל עוד אינן סותרות את החוק הראשון. ושלוש, רובוט ידאג לשמור על קיומו ושלמותו, כל עוד הגנה זו אינה עומדת בסתירה לחוק הראשון או לחוק השני. ובספר הרביעי והאחרון, בסדרת הרובוטים של אסימוב, הוא חשב על חוק מספר 0, זירות, לא. וזה בעצם מה שאני חושב שמסביר את המכונות, מה שהם עשו, שלא יפגע רובוט לרעה באנושות, ולא יניח במחדל שהאנושות תיפגע. וכל שאר החוקים מסתדרים בהתאם. כלומר, המכונות הגיעו למצב שהם לא מסוגלים, בגלל החוק 0 שטבוע בהם, להשמיד את האנושות, הם חייבים לשמר אותה בצורה כלשהי, בלי שהאנושות ייפגע, ולכן הם אמרו, אוקיי, בוא נעשה מהלימון לימונדה. ניקח את האנושות הזאת, נשים אותה במחלים, נוציא את האנרגיה שאנחנו יכולים להוציא ממנה, ותוסף את הפיוז'ן פאוור, ועל זה נחיה, ואנחנו ככה לא נשבור את החוק הזה, שבעצם הם טבוע בהם. מה אתה אומר על זה? מסביר קצת.
שיותר קל פשוט להכניס איזה שבט קטן של אנשים לגן חיות, לכלובים, ופשוט להשתמש בפיוז'ן. אם כבר יש פיוז'ן, כן?
אם כבר יש פיוז'ן, אולי כבר קולד פיוז'ן יש שם בזה. אבל, לא, הם כל האנושות, אסור להם לפגוע בכל האנושות, הם צריכים לשמר את
כל האנושות. אבל כבר השמידו את כל האנושות, הם ייצרו אותם מאפס פעם נוספת פשוט.
לא, אני לא חושב שהם השמידו, הייתה מלחמה, הם לא השמידו. אני חושב שהמלחמה בעצם, הרובוט היה צריך לדאוג לשמור על קיומו, והם ניסו כנראה להתנגד והכל, אבל בסופו של דבר אמרו, טוב, נשמור על החוק הזה, חוק אפס, זה הבר מינימום, ונזרום עם זה. וזה כאילו מה שבעצם הם גרם להם לא להשמיד אותנו ולהשתמש בפרות או בכל פיוז'ן. זה הסבר.
אוקיי, כאילו זה הסבר אחד.
הסבר אחד.
לא מספק אותי.
כן, כן, תשמע, חייבים לעזור פה במשהו בלק אוף מדע הזה. נותן קצת את ה-2 cents האלה. זהו, אני חושב.
כן, נראה לי מיצינו את הסרט.
מיצינו את הסרט, אומר. יש שם גם דז'ה וו שזה נחמד. כן, קטע עם הגילית.
לא, זה כבר להתאפל לקטנות.
זה להתאפל לקטנות. אבל כן, כן, תחנו. אני רוצה שוב להדגיש, כי אנשים מאזינים, חלקם פנו אליי, ולמה אתם יורדים על בחזרה לעתיד, אתם לא אוהבים את הסרט או משהו כזה, שיודע, אבל... אני חושב שאנחנו באים מהכיוון שאנחנו, כל סרט שאנחנו שמים אנחנו כנראה אוהבים, כן? עד היום זה כל סרט שעשינו, אני חושב שאהבנו ואנחנו מדברים עליהם מחיבה, אבל כן, צריך למצוא גם, להגיד גם את הדברים, כשאין התבססות למדע, צריך לומר את זה, וכשיש, גם לזה אנחנו יושבים וחופרים. אבל באמת זה מאהבה. כן, אני, כמו שאמרתי, מטריקס, אחד הסרטים שהימם אותי, ואפילו שיר הסיום של הפודקאסט שלנו הוא מתוך מטריקס, כן? מהפסקול של מטריקס. עד היום, אני חושב שזה אולי הסרט שראיתי הכי הרבה. זה בשחרור קטנים 2. נעשה גם את זה. אלה שני הסרטים שראיתי הכי הרבה בחיי. גם הכנה לזה.
כן, אתה תרצה לדבר על שחרור קטנית?
יש שם דברים נחמדים, לא? מכונות, חזרה.
אני אצטרך לראות את זה שוב, אני לא זוכר את זה.
זה שילוב גם של המטריקס וגם של בחזרה לעתיד. זה ביחד, שני הסרטים משלבים ביחד.
כן, נראה לי... הייתי זה בזה גיל 8 או 9 או משהו כזה.
באמת? וואי, אחד הסרטים, אתה חייב לחזור לראות אותו. אבל...
לא קראתי לזה בכלל, אז שליחות קטנית. זה היה ארנולד שוורצנגר 2.
וגיד, מה אמרת? אמא, אני רוצה לראות ארנולד שוורצנגר 2. ענק.
משהו כזה.
זה ענק. לא, אני כן ראיתי. אחד הסרטים. יש לנו גם דף פייסבוק ואינסטגרם, אז אפשר לעשות לנו שם לייק ופולו. אנחנו תכף גם פותחים פודקאסט משלנו, גם נשארים ב-M Station של מייקרוסופט, אבל גם פודקאסט משלנו שאפשר יהיה להזין לפרקים ברצף. אז אפשר אחרי זה לעשות שם גם לייק, לדרג אותנו בפודקאסט, באפליקציית פודקאסט האהובה עליכם. אנחנו נשמח, תפיצו את זה, תספרו את זה לכל מי שאתם מכירים שאוהב סרטים, אוהב סרטי מדע בדיוני, אוהב מדע, אוהב מדע ומדע בדיוני, מה שבא לכם. אנחנו נשמח שעוד ועוד מאזינים יצטרפו אלינו. כן, עוד משהו, רון?
יאללה ביי.
יאללה ביי. The mystery, can you tell me what it means? Explain these motions in metal.